מהדברים מהשטח.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
רוצים לבנות תיק השקעות בשוק ההון, אבל חוששים, לא יודעים מאיפה להתחיל? הירשמו עכשיו לקורס תיק השקעות בקליק. קורס ממוקד של 6 מפגשים בלבד, וקבלו את כל הידע כיצד לבנות תיק השקעות אישי בשוק ההון, בצורה הדרגתית, בטוחה, קלה ופשוטה. חפשו אורלי יונאי או ענבר ראם באינסטגרם, והתחילו לייצר נכס כלכלי עוד השנה. הלינק לקורס נמצא בביו. סקיני מינוס, לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
צהריים טובים, אני ענבר אם, אתם מאזינים לתוכנית סקיני מינוס שמשודרת ברדיו סול כל יום חמישי ב-2 בצהריים. למי ששומע אותנו פעם ראשונה, אני יועצת לכלכלת המשפחה ואני עוזרת למשפחות לעבור ממינוס לפלוס, מהבראה לצמיחה. המטרה של התוכנית לדבר על כלכלת המשפחה וכסף מכל מיני זוויות. השידור מועבר בלייב בפייסבוק של רדיו סול, מוזמנים לשלוח לי במהלך השידור הודעות ושאלות. ואם אתם רוצים לקבל ממני עוד תכנים, תיכנסו לאתר שלי, ענבר אם, והצטרפו לרשימת התפוצה. היום, 258 באוקטובר, ועדיין 120 אנשים חטופים בעזה, הלב שלנו עם כולם ועם המשפחות, נייחל ונפעל שיחזרו במהרה הביתה, מקסימום עד השידור הבא. אני רוצה לספר לכם סיפור חם מהתנור. זוג לקוחות שלי צריכים הלוואה. מדובר בלקוחות באמת טובים, דירוג גבוה, שתי משכורות, עומדים בכל ההתחייבויות שלהם, לקוחות שהבנקים מאוד מאוד אוהבים. הבעל התקשר אליי אחרי פגישה בבנק, הוא מספר לי שהפקיד אמר לו, ואני מצטטת, אל תדאג, אתם לקוחות טובים, אני אדאג לך, אני אפנק אותך. ואז הוא אישר לו הלוואה של פריים פלוס 5. אז חברים, פריים פלוס 5, זה 11%, זה חתיכת פינוק. הרבה פינוק יש פה. בקיצור, שלחתי אותו לבנק ליד, ובלי הרבה פינוקים, הוא קיבל שם הפריים פלוס 2.5. ל-10 שנים. אז פה זה כבר ריבית הרבה יותר טובה, ל-10 שנים. וסליחה, הוא קיבל פריים פלוס 1.9. ואז הוא חזר לבנק שלו, והוא אמר להם ש... שהוא קיבל 1.9, אז הפקיד אמר שהוא הולך לבדוק את זה, ועכשיו ממש לפני השידור הוא חזר אליי, והוא סיפר לי שחזר אליו הפקיד, ואמר לו שהוא הצליח להשיג לו פריים פלוס 2.5 ל-10 שנים, והאמת היא שזה כבר ריבית טובה, אבל אז הוא אמר, אני הולך להוריד אותם ל-1.9, איזה פרייר ראיתי, אני עזבתי את הוט, על 50 שקלים, כי בפרטנר נתנו לי פחות, או משהו כזה, אבל ופה לא חשבתי אפילו לעשות מסע ומתן. עכשיו, הפקיד שהתקשר אליו, אמר לו, כאילו, תקשיב, אני דאגתי לך, התקשרתי למנהלת, תראה איך אני בא לקראתך, תראה איך אני דואג לך, וזה רק להיום, שתדע, הריבית הזאת היא רק להיום, כי מחר אין את הריבית הזאת. אז אני רוצה להגיד לכם משהו, אני רוצה שתבינו, אף אחד לא עושה טובה לאף אחד, בסדר? בנק זו חנות שמוכרת כסף. והיא רוצה לתת לכם הלוואות, במיוחד אם אתם לקוחות טובים, זה המהות שלה. אתם צריכים לדאוג לאינטרסים שלכם. אתם צריכים, לפני שאתם לוקחים הלוואה, לעשות סקר שוק ולקבל את המחיר הטוב ביותר. כמו שאם עכשיו הייתם קונים נעליים, והייתם רואים שבחנות א' יש מחיר מסוים, ובחנות ב' יש מחיר יותר זול, הייתם הולכים לשם, נכון? בלי סנטימנטים. אז גם בבנק, לעשות סקר שוק ולבדוק את זה. ותזכרו שהאריה לא ילמד את הזברה לברוח ממנו, כי אז הוא יצטרך להיות צמחוני. אבל אם הזברה תלמד לברוח ממנו, האריה לא יוכל לתפוס אותה בחיים. ואת כל הדבר הזה לבנקים, אין אינטרס לדאוג לנו, אנחנו צריכים לדאוג לאינטרסים שלנו. נצא להפסקה קצרה, ואחריה נהיה עם האורח שלי, יהב שפינרד.
אמא חזרה ואמרה וחזרה, עד שנמאס לי לשמוע, מה שלא יהיה והכל צרה, לך תלמד מקצוע. אמא סיפרה שאמא שלה, סבתא הייתה אומרת, שהבן אדם תמיד צריך להשתדל להחזיק איזה דבר ביד אחרת. הלכתי על זה, עשו לי מטפול, אמרו עבודת ידיים, חשבתי פיסול אף כי יותר מסחרי עיסוי, אמרו גלגלי שיניים. אז רכשתי מקצוע די מכובד, תעודה הבאתי לאמא, אמנם תעודה זה איזה דבר ביד, אך זה עדיין לא זה, אמרה אמא. הלכתי על זה, הלך לי עם זה, נראה שעשיתי קצת רושם, שני מוסקים הציעו חוזה, מה חתמתי עם בית חרושת, יותר גדול ויותר סיכוי לקידום ולמשכורת, תפקי יותר שכר, יותר ניקוי, הראש לא רציתי לשבור. זה לקח לי שנים להתרגל לנקישה של הקצב, לנוקשות הברזל, לחדות הסרגל, לשריקת הגלגל בעצם. הייתי שואל את עצמי כל יום, הבחור יפהפה שכמוני עושה במין שכזה מקום עד 5.5 מ-8. ככה בערך 20 שנים חלפו בשקט ריאלי, רק איזה קול ביקר מבפנים עם צליל שרק עשרה לי. אבן, אבן, אבן ברזל, אבן חשמל בחרפסת, תגיד, תגיד, תגיד לעזאזל איך שהמכונה בך נכנסת, איך היא קובעת לך תנועה, איך היא דופקת קצב, קר חטוף פעימה כתועה נתקעת עד העצם, כאן תתכופף וכאן תזחל, תתהפך תגרס תשמן לה, כאן תנגב לה אחרי שתאכל, כאן תחליף וכאן תכוון לה. סובב סובב לו הגלגל, מטיס קיצים של רשף, משבר פוקדת המפעל ועוד מפעלים הרשת, אין מחירות, אין תזרים מזומן, צחוק בקבע פוקע, פיתורי ייעול ואני מסומן, צחוק בקבע תוקע. מה תעשה עם התנועה, עם הפונס הזה של הקצב? הקפץ מפרקס כי זה נב לדעה שנחרט במכה נחרצת. 20 שנים שנאתך הכבושה לרצפה יריקות הפתיזה, והנה מתברר למרבה הבושה שעכשיו כבר אינך יכול בלי זה. 20 שנים של שיעבוד ארור חלפו בתקווה לחופש, עצוב השחרור אתה עזוב לסחרור בלי פירור של תקווה בחופן. מה תעשה מהנצח המה ועד שתוהי כבר לשקוע, וזאת לא הייתה מי יודע מה, לא מכבדת מקצוע.
מינוס, לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
היום אני מערכת את יאב שפינרד, מנכ״ל ומייסד קפטן אינבסט, בעל תואר שני בנדלן, יועץ אסטרטגי וסקיפר.
יס.
אלן יאב, איזה כיף שאתה פה.
ממש, ממש, איזה כיף להיות כאן. ממש מרגש.
אני אשמח שתציג את עצמך.
טוב, אז כמו שהצגתי, יאב שפינרד, אני ייסדתי את קפטן אינבסט לפני קצת יותר מארבע שנים. יש לי תואר שני בנדלן מהטכניון, אני מרצה גם לכלכלה עירונית באוניברסיטת אריאל. כל מה שקשור בתכנון ערים ובעצם מה הקשר בין הערים עצמם ועליית מחירים ונדלן, כל הדברים האלה זה משהו שמאוד מעניין אותי. עשיתי בעצם מחקר שבדק את הקשר בין תחבורה ציבורית למחירי נדלן.
וואו, אוקיי, יש לנו
מה לדבר. ומבחינת הקפטן אינבסט, החברה שאנחנו בעצם מייצים בעיקר לחבר'ה צעירים, שזו הדירה הראשונה שלהם, איך קונים דירה נכון, איך מסתכלים, מה עושים. יש לנו גם קורס דיגיטלי, גם ליווי אחד על אחד. אנחנו נכנסנו לאחרונה בהצדעה עם כל התקופה הזאת, אז יש לנו גם חבילה מיוחדת למילואימניקים. ואם כבר מדברים על מילואימניקים, אז אני אתחבר למה שאמרת בתחילת השידור, ואני אגיד שאני באופן אישי קיבלתי לא מזמן הלוואה בתנאים של פריים, רק פריים, נקי. בזכות זה שהייתי מעל 30 יום במילואים, הייתי הרבה מעל 30 יום במילואים, אבל זה משהו ששווה לכם לבדוק אם אתם מחפשים הלוואה בתנאים מאוד טובים.
לכמה שנים?
אפשר לפרוס אותה עד 5 שנים, ואפשר שאת השנה הראשונה יהיה גרייס, וזה עד 500 אלף, כאילו תלוי בהכנסה וזה, אבל כאילו אני לא לקחתי את כל ה-500.
זה בבנק מסוים?
לא, אתה צריך פשוט להגיש תפסים כאילו למנהלת של המילואים, ואז זה בבנק שלך פשוט, אתה מקבל את התנאים כאילו פיקס בין כל הבנקים.
טוב, אז אם יש פה מילואימניקים בקהל, או אנשים שהיו מעל 30 יום מילואים, שימו לב, אפשר לקחת הלוואות עד 500,000 שקל.
כן.
אתם פשוט צריכים לפנות למנהלת.
כן, משהו כזה, אני לא זוכר איך קוראים לזה. תחפשו בגוגל, הלוואות למילואימניקים,
זה יקפוץ לכם. הלוואות למילואימניקים.
כן.
ואתם יכולים לקבל בתנאים מצוינים עד 5 שנים בריבית פריים. מדהים. כן. תודה, תודה.
בכיף.
טוב, אבל בוא נדבר עליך קצת.
יאללה.
זה היה טבעי לך להתחיל בנדלן? זאת אומרת, איך הגעת לעולם הזה של הנדלן?
שאלה מעולה. אני קודם כל, זה משהו שאני מתעסק בו כבר הרבה מאוד שנים. אצלי נגיע מאימא.
וואלה.
כן, אימא שלי מתעסקת בנדלן, התחילה להתעסק בנדלן כשהיינו כאילו ילדים. זה קרה בחופשת לידה האחרונה, שאח שלי נולד, אנחנו בפרש של 9 שנים. זאת אומרת, הייתי כבר יחסית ילד. ואמא שלי הייתה בעלת חנות, ויצאה לחופשת לידה, תמיד היא עניין אותה נדלן, תמיד היא התעסקה בזה, אבל פתאום בזמן החופשת לידה הייתה איזה שנה בבית, והיא גילתה שהיא עשתה יותר כסף בזכות העסקאות נדלן שהיא עשתה בשנה הזאת, מאשר כשהייתה המנהלת של חנות. ואמרה, רגע, אז למה אני חוזרת לשעבוד הזה של מהבוקר עד הערב להיות בחנות? והיא מכרה את החנות, והמשיכה פשוט לעשות לעצמה, לא כבעלת עסק ולא לא כעסק, אלא פשוט לקנות, לשפץ, למכור, להתנהל סביב הדבר הזה, וככה היא עשתה במשך 20 שנה פחות או יותר, עד שהגיעה לחופש כלכלי, היום הם מטיילים בעולם, ההורים שלי.
זאת אומרת, היא לא עובדת איתך בנדלן.
היא עזרה מאוד בהקמה, אבל עכשיו שחררנו אותה, זהו, היא כבר שחררה מבייביסיטרים שהייתה, וכן, לגמרי מטיילים בעולם.
זה כיף.
אז זה לגמרי השראה. כשהתחלתי את הצבא, התגייסתי לקורס חובלים, זה קורס של 2.5 שנים ועוד 8 שנים שירות. ידעתי שזה שירות ארוך, ואמרתי לעצמי, טוב, איך אני כאילו מנצל את זה שאני גם ככה תקוע פה תקופה כזאת ארוכה, ומה המטרות שלי? ושם התחלתי לחשוב, אני רוצה לטייל טיול הכי גדול שאפשר, טיול עד אין סוף, ובעצם אחד ועוד אחד אמרתי, אוקיי, אני צריך לקנות דירות שיממנו לי את הטיול כדי שאני לא אצטרך לחזור מתישהו, שאני יכול לטייל עד שימאס לי ולא עד שהכסף ייגמר לי. וככה בעצם עשיתי, דירה ראשונה קניתי מיד שנכנסתי לקבע, דירה שנייה בגיל 24, דירה שלישית בגיל 27, כל זה תוך כדי הקבע. וזה בעצם אפשר לי לטוס לטיול מאוד גדול, טיילתי 2.5 שנים, עשיתי הקפה של כל כדור הארץ, הקפה של העולם.
יו, איזה מרתק.
כן, חציית האוקיינוס השקט.
רגע, אז שבוע הבא אתה בא לספר לנו על חוויות מהטיול.
כן, חופשי. יש לי הרצאה גם על זה, זה כאילו, זה סיפור מטורף, ההיילייט זה באמת החצייה של האוקיינוס השקט על גבי סירת מפרס.
וואו.
כטרמפיסט, זאת אומרת, בלי סירה משלי, כל הדרך מהאיים הקריביים עד אוסטרליה, שבאמצע חצינו תלת פנמה, גלפגוס, בורה בורה, תהיטי, יאי קוק, טונגה, פיג'י, כל המקומות המטורפים ש...
אני חושבת שנשים רגע את הנדלן בצד ונתרכז.
סבבה. אבל זהו, חזרתי לארץ ואמרתי, בוא נה, זה עובד, הדבר הזה, זה באמת מגשים חלומות, וחיפשתי עבודה בתחום הנדלן. העבודה הראשונה שלי הייתה בכלל מלווה משקיעים ביוון, הייתי שכיר בחברה שעשה את זה, ושם נחשפתי לעולם הזה של בעצם ללוות אנשים לקניית דירה, כאילו עד אז לא הכרתי את זה, הייתי הכל לבד כזה, ומשם נפתח לי בעצם העולם הזה. אחר כך הלכתי ללימודים, למדתי שנתיים בטכניון, מחקרים, עשיתי גם במקביל תעודה של יועץ משכנתה ושל מתווך נדלן ושל שמאות, כאילו עשיתי, אני לדרמן, אני טוב בהכל קצת, אני לא עוסק באף אחד מהמקצועות האלה, אבל יש לי הבנה.
זה בטח נתן לך הרבה ידע.
בדיוק, זה ידע מאוד רחב, ומשם בעצם התחלתי לעשות את זה בהתחלה למשפחה וחברים, כמו כל בעל עסק טוב, ולאט לאט התפתחנו וגדלנו, היום יש לי כבר 9 עובדים בעסק, אנחנו פרוסים בפריסה ארצית, מצפון לדרום, ואנחנו עוזרים לחבר'ה לעשות את המהלך הזה של קניית דירה, זה מהלך כמובן מאוד מלחיץ ומאוד מפחיד, בטח למי שעושה את זה פעם ראשונה, צריך שמישהו ייקח את הצד שלך, זאת אומרת, כי אף פעם אתה לא יודע, כאילו, זו הייתה התחושה שלי בפעם הראשונה, רגע, מתווך איתי או נגדי, הוא מנסה להוריד לי או להעלות לי את המשהו?
יש לנו תמיד תחושה,
כן.
שיש כזה שם למתווכים, לא נעים לי להגיד את זה, כי זה לא נכון.
לא, זה חד משמעית, לא תמיד.
אבל התחושה היא שכאילו, הם לא נעים לי להגיד את זה בשידור את המילה הזאת, אבל הם באים...
בסוף,
כאילו,
בסוף...
אני הולך לצאת איכשהו פרייר מהדבר הזה.
גם זה מתחבר למה שאמרת קודם, בסוף, מי שמשלם, כאילו, בסוף צריך להיות את מפת האינטרסים, ואם המתווך מקבל גם מהצד אחד וגם מהצד שני, זה ברור שיש לו פה ניגוד אינטרסים מובנה בדבר הזה. ולכן אנחנו דואגים להיות הצד של הלקוח, הקונה.
אני חייבת להגיד לך שאני עובדת עם מתווך כבר המון שנים, שאיתו אני קונה דירות, והוא איש אמין ביותר, ואם אתם, ובסופו של דבר אני חייבת לחזק שלעבוד, זה פשוט אנשים שעובדים עם אנשים.
כן.
אתם פשוט צריכים למצוא את הבן אדם הנכון ולעבוד
חד
איתו.
חד משמעית.
והיום אני יש לי מתווך שכבר ברמה כזאת שהוא מתקשר אליי, ואומר לי, תקשיב, יש לי פה דירה ככה וככה, אני אומרת לו, בסדר.
כן.
כאילו ברמה כזאת, ברוב שאני סומכת עליו, אז...
לא, לא, זה רמה שאפשר להגיע.
אז גם זה חשוב להגיד שיש אנשים טובים.
לא, זה ממש נכון, ואני אגיד שלי בתור עסק לקח 4 שנים להגיע לרמה הזאת, עם עשרות עסקאות, ועכשיו שעולה עסקה מעולה בעיר שאני עובד, אני יודע שאני הראשון שיקבל את הטלפון הזה, כי הם יודעים שאני רציני, ושיש לי לקוחות טובים, וכל הדברים האלה. וזה בעצם, זה השירות שלי, אני חוסך לך את הבניית אמון שלוקחת 4 שנים, בעיקר לחבר'ה המתחילים. אם זה כבר עשית כמה עסקאות, אתה יודע להסתדר גם בלעדיי, אין לי, לא המצאתי את הגלגל.
אבל אתה בעצם מתרכז בדירות להשקעה, או, זאת אומרת, אם אני רוצה
רק דירות להשקעה.
זאת אומרת, אם אתה בעצם בא ואומר, תתחיל עם און קטן.
כן.
ואז לא להתחיל, כאילו, אם אני מתכוונת לקנות ב2 מיליון שקל, זה לא...
תראי, אני קורא לזה דירת מדרגה. בסוף המציאות שלנו היום, שמאוד קשה להתחיל בדירת מגורים.
אוקיי.
בסוף, כדי לקנות דירת מגורים, אתה צריך לפחות, לא יודע, 0.5 מיליון שקל הון עצמי, ותזרים כזה וכזה, למי שרוצה לגור...
היום, במחירים של היום.
במחירים של היום. ולכן אני חושב שכדי שלא נפספס את הרכבת, כי היום... הנדלן, כאילו שוב, בפרספקטיבה של עשרות שנים, הנדלן כל הזמן עולה.
נכון.
ואנחנו רוצים להיות חלק מהדבר הזה, אז אני מאוד ממליץ לקחת בעצם דירה להשקעה, איפשהו, גם אם זה פריפריה וגם אם זה במרכז. זאת אומרת, גם אם אתה קונה דירה ב2 מיליון במרכז, זה לא אומר שזה הדירה שאתה רוצה לגור בה, עדיין כאילו...
כן, אבל אתה ההתמחות שלך זה דירות...
להשקעה.
שבפריפריה...
גם במרכז.
גם במרכז, אבל
שוב, אבל רוב, כאילו, גם וגם, שבסוף המטרה שלי היא שהדירה שאנחנו קונים, היא תעלה יותר מהר, יותר מהממוצע.
כי תהיה מדרגה בעצם, קפיצת מדרגה לדירה שלך.
כן.
ובעצם יש לך ערים מסוימות שאתה עובד איתם, או יש ערים שאתה יותר מרוכז בהם?
כן, אז הנה הגענו לבשר, הגענו לנושא הפרק. כן, התשובה היא כן, חד משמעית, בסוף בסוף, יש, כאילו, אנחנו מדברים, הנדלן עלה ב10%, ב20%, לא עלה, כן עלה, כאילו, מדברים על זה כמקשה אחת, וזה ממש לא עובד ככה. אנחנו מדברים פה על רחובות שונים, וערים שונות, ושכונות שונות, וכאילו, כל דבר הוא עובד טיפה אחרת.
באותה עיר, שכונה שונה יכולה לתת תצועה אחרת.
כן, ואז אנחנו מתחילים רגע לחשוב, רגע, אם השוק הנדלן עלה, לצורך הדוגמה סתם, 5%, יש דירה שעלתה ב10%, ויש דירה שלא עלתה בכלל. אני רוצה להיות בצד של 10%. איך אני עושה את זה?
שאלה טובה.
זהו, ועכשיו פה יש...
שאלת המיליון שקל נקרא.
כן, בדיוק. ופה באמת יש תורה שלמה שכאילו אפשר, כאילו, קודם כל אנחנו מדברים פה על ניתוח, בסדר? כמו שאתה מנתח חברות, יש הרבה אנשים שעושים את זה על חברות בבורסה או בהשקעות בכלל. אז זה עובד באותה צורה, והרבה פעמים אנשים לא חושבים על זה ככה, אנשים ישר רוצים לכתבה בוויינט או למודעה ביד שתיים, שזה כאילו מבחינתי השלב הממש בסוף, זאת אומרת, אחרי שבחנתי וחשבתי למה דווקא פה יעלה יותר מדווקא שם, כאילו זה השלב המקדים שקורה בבית.
אני חייבת לעצור אותך ולשאול אותך למה זה כל כך חשוב, למה זה חשוב לדעת באיזה עיר אני רוצה להשקיע.
אני אתן דוגמה.
אוקיי.
הדירה הראשונה שקניתי זה היה ב-2012, בסדר? אני לא כזה מבוגר, פשוט התחלתי צעיר. ובאמת...
אני נהלב. לא. אני יודעת אם נהלב או לקחת את זה כמחמאה.
לא, אני אמרתי את זה כמחמאה לעצמי פחות או יותר. זה היה הכוונה. אז באמת התלבטתי איפה לקנות. ובאמת, בתקופה היא, לא יכולתי להגיד שיש לי את הכלים ואת הידע שיש לי היום, אבל מבחינת אינטואיציה, התחלתי לחשוב איפה כדאי. והתייעצתי עם חבר שגם היה באותו סטטוס כמו שלי, והוא החליט לקנות בירוחם, ואני החלטתי לקנות ביפו. יפתיע אתכם ואני אגלה לכם שהמחירים היו בערך אותו דבר, יפו ד' וירוחם, עלו פחות או יותר אותו המחיר. אנחנו פשוט, אז היה הייפ כזה בירוחם, עיר הבאדים הולכת להגיע וצהל עובר דרומה, ויפו ד' הייתה שכוחת אל בקצה של יפו.
שכונת פחים, שכונת עם פחים, שפשע.
בדיוק. שתי המחירים, כאילו שתי הדירות היו פחות או יותר אותו מחיר, אנחנו מדברים על אזור ה-800 אלף שקל לדירה, בירוחם זה היה 700 אלף שקל לדירה באותה תקופה. זאת אומרת, הון עצמי של בערך 20-30 אלף שקל הבדל, ואני קניתי ביפו והוא קנה בירוחם. עכשיו, הוא התעסק מלא זמן באיזה דירה, ומסע ומתן, ומחיר, והוא הוריד, ופה ושם, וגם אני התעסקתי בזה, כן? אבל פרספקטיבה של 10 שנים אחרי, אני מכרתי את הדירה ב1.5 מיליון פחות או יותר, אני מדבר כבר לפני 4 שנים מכרתי אותה, והוא מכר אותה לא מזמן בערך באותו מחיר שהוא קנה, אוקיי? אז תבינו שההבדל בין לקנות בשוק נכון, לבין לקנות בשוק לא נכון, הוא הרבה יותר קריטי מאשר כמה אתם רואים את כל הדירות וכמה אתם מקטטים רגליים, שהרבה פעמים אנשים מתרכזים בכמה דירות ראית ומה מחיר השוק ואיך אני עושה מסע ומתן ואיך אני מוריד את המחיר של הדירה עוד 10,000 שקל. בסוף אם זה שוק שעולה ועולה מאוד, כמו לדוגמה ביפו ד' שהדירה הכפילה את שוויה בתקופה של פחות מעשור, כאילו במקרה שלי זה היה ב5 שנים, לעומת דירה שלא זזה בערכו, או שוק שלא זז בערכו, הוא הרבה יותר משמעותי מאשר הדיוק הקטן של...
אבל אני חייבת לשאול אותך. כי יש הבדל מאוד גדול בין לקנות דירה להשקעה לבין לקנות דירה למגורים.
נכון.
הנקודת מחשבה היא שונה, הנקודת השקפה היא שונה. כי כשאני קונה דירה למגורים, אז זה נורא נורא חשוב להסתכל, אני הולכת לגור שם, אז זה נורא חשוב להסתכל על החינוך, וזה נורא חשוב להסתכל על אם יש לי גני ילדים טובים, ובית הספר, ומרכזי קניות, והפקקים בדרך לעבודה, וכמובן שהדירה תהיה דירת חלומותיי, וכיווני אוויר טובים, והדירה תענה לכל צרכים שלי. וכשאני קונה דירה להשקעה, אני אסתכל על המחיר.
נכון.
זאת אומרת, בדירה למגורים אני אדישה למחיר, זאת אומרת, אני אקנה בפחות יותר, אבל אם זו דירת חלומותיי, גם אם זה מחיר השוק, או אפילו מעל מחיר השוק, וזו דירת חלומותיי, אני אקנה אותה.
נכון.
בדירה להשקעה אני רוצה להרוויח מהשקל הראשון.
כמה שיותר.
ואז איך זה מסתדר עם מה שאמרת? כי אני רוצה להרוויח מהשקל הראשון, ואם אני אקנה אותה במעל מחיר השוק, אז... אני לא באמת יודעת, אתה לא יודעת כשאתה קנית, שתוך 5 שנים תכפיל את ה... זה חוכמת בדיעבד.
אז לא ידעתי, אבל היום אני כבר יודע. אוקיי? אז שוב, אין פה... קודם כל, מה שאת אומרת הוא נכון, ובגלל זה אני מתעסק אך ורק בדירות להשקעה. גם בחיי הפרטיים, אני גר בסחירות, ואני גאה בזה. יש לי כבר יותר מדירה אחת בארץ, אבל אני עדיין גר בסחירות. אני לא רוצה לגור בדירה למגורים. אני לא חי לבד, יש לי אישה ואני נשוי למגלי ויש לי ילד שקוראים לו דקל, אבל אנחנו, כל עוד ההבנה בינינו היא טובה, אנחנו לא רוצים לגור בדירת מגורים, כי זה בעצם מגביל אותנו בדיוק לדברים שאת אומרת, זה מקבע אותנו לאזור מסוים שבו אנחנו רוצים חינוך ורוצים זה, ואני מסתכל על נדלן כדרך להגדיל טעון. עכשיו, הדרך להגדיל טעון בצורה המיטבית, אפשר להסתכל על מתחת למחיר השוק, מעל מחיר השוק, ואני לא נגד. אני פשוט חושב שזה השלב הסופי והאחרון. זה קצת כמו...
הבנתי.
לצורך הדוגמה, אתן השוואה שחבר פעם נתן אותה, ואני חושב שזו דוגמה טובה למי שבמקרה מכיר את הים או גולש גלים. זה, כאילו, אתה יכול להתחרבש בין הגלים, לבחור, זה הגל יותר טוב, לעלות עליו, לא לעלות עליו, אבל אם אתה בחרת סייט טוב, שכאילו מקום שיש בו גלים מעולים, אתה הולך לקוסטה ריקה, אתה תתפוס גלים הרבה יותר טובים, מאשר תלך לבת גלים. סליחה על ה... כאילו, אין אפס בדברים האלה, ולכן אני רוצה קודם כל להבין איפה זה קוסטה ריקה, ואחר כך, אם אני אעלה על הגל הזה, או אם אני אקח גלשן ארוך או גלשן קצר, אני בעד, אפשר להתפלפל על זה, אבל אני חושב שהרבה אנשים פספסים את הרגע, איזה חוף אני נכנסתי בכלל לים, אחר כך בוא נדייק את הגל הזה, או את הגלשן, או את החליפת גלישה שלי.
אוקיי, שכנעת. כן. אז מה עכשיו? איזה קריטריונים אני צריכה להסתכל עליהם?
אוקיי, אז קודם כל, אני באמת חושב שהשלב הראשון זה להבין למה בכלל לקנות בארץ. אני חושב שהרבה, בטח היום, בתקופה המשוגעת פה, הרבה מסתכלים החוצה, ומדלגים על הדירה היחידה בישראל, ואני חושב שזה טעות חמורה. שוב,
למה?
כל אחד שיעשה מה שנכון לו, אבל אני חושב שהיום מי שאין לו דירה בישראל, קודם כל כדאי שיעשה את זה, כי הוא מקבל דבר ראשון פטור ממס, בסדר? דירה יחידה בישראל פטורה ממס גם בבית המס רכישה, שאנחנו מדברים כמובן לכל דבר יש תקרה, אנחנו סדר גודל עד 2 מיליון, לא ניכנס עכשיו לפרטים, תחפשו אחר כך בגוגל, פטור ממס על ההכנסה, עכשיו תחשבו על זה רגע, אני
עובד... אבל זה יש הכנסת 5,600 שקל.
כן. בסדר, ברוב המקרים, הדירה הראשונה, אתה לא עובר את התקרה הזאת, גם אמרתי, יש תקרות, ואנחנו לא עורכי דין, וזה לא...
בסדר, אבל טוב רק להגיד את זה.
כן, נכון, אבל תחשבו על זה רגע, כשאתם עובדים בעבודת כפיים, ואתם עובדים קשה, ומרוויחים, וכל מין תלוש, ואז 30-40-50% מהכסף שלכם הולך למדינה, כשאתם מקבלים צ'ק מהדייר שלכם, אתם מפקידים אותו, וזהו, זה מטורף.
איזה כיף, אה?
זה מטורף, זה כסף שחור, כאילו, אני לא יודע... לא, הוא לבן, אבל הוא כאילו מרגיש...
כאילו מתנה, ותקרא לזה ככה. כמעט 30% מתנה.
אז צריך להתחשב בזה, ואני חושב שההטבה הגדולה שאנשים לא חושבים עליה, אבל ביום שתמכרו את הדירה בהנחה והיא עדיין דירה יחידה, והחזקתם במעל 18 חודשים, אתם מקבלים פטור ממס שבח. עכשיו, אם קניתם דירה במחיר X והמחירים עלו, ובזמן הזה גם צמצמתם קצת את המשכנתא, אתם יכולים לעשות פה באמת עסקאות מטורפות.
וגם בוא נדבר על הדברים באמת, שאם אנחנו מסתכלים לאורך זמן, עם כל המשברים בשוק הנדלן, וקורה שיש משברים בשוק הנדלן נופל, בסופו של דבר לאורך זמן, מחירי הנדלן בישראל עולים, אנחנו מדברים על שטח מוגבל, אנחנו מדברים...
והבנייה מוגבלת עכשיו, עוד יותר?
והבנייה בכלל, כל הזמן יש שזה בנייה מוגבלת, אנחנו מדברים על זה שהאוכלוסייה תוחלת החיים עולה.
נכון, ואם תשבו את זה לחול, זה מטורף, אנחנו 3.5 ילדים למשפחה, שאם, כאילו, אנשים הרבה קונים ביוון, גם לי יש דירה ביוון, שתי דירות ביוון, אבל הילודה שם זה 1.3 ילדים למשפחה, זאת אומרת, שנה הבאה יש פחות יוונים ממה שיש היום.
ופה זה הפוך.
פה זה הפוך. פה זה הפוך, יש יותר ביקוש כל הזמן.
ולא רק שיש יותר ילודה, גם יש יותר משפחות קטנות. כי גם יותר מתגרשים, וגם מביאים ילדים חד-הוריים, ויש פחות דירות. בקיצור, אנשים לא מפנים דירות, לא מתים, אז מפנים פחות דירות, ותהיה פה מצוקה מאוד מאוד גדולה.
ממשיכה להיות פה מצוקה.
ממשיכה, יש מצוקה והיא תלך ותגדל, כי גם אין מישהו שדואג לעשות איזה
שם. במיוחד עכשיו, במיוחד עכשיו, שהסדר העדיפויות השתנה, לא יבוא עוד פעם כחלון ויגיד, כאילו, הבחירות הבאות ויגיד, עכשיו מחיר למשתכן. לא יקרה, כאילו, אולי ימשיך התוכנית, אבל זה לא יהיה ראש סדר עדיפויות בשנים הקרובות, ואני חושב שזה קריאת השכמה לכל אחד. ויותר מזה שגם הריבית שעד עכשיו חנקה והרחיצה את כולם, שוב, מאותתת לכיוון ירידה. לא, עוד לא שם.
אני לא יודעת, זה כבר דיון אחר. אני לא יודעת אם זה יקרה כל כך מהר. בטח לא מהר.
נכון, אבל כל הוקטור...
גם אני אזכיר לך, סליחה, שב-2006-2007 הייתה ריבית של 14%, כאילו, לפני משבר הסאפריים. אז אנחנו גם יודעים לקנות דירות גם ב-2000 ו...
נכון.
וגם בריבית יקרה.
מסכים, מסכים. אבל שוב, אם אנחנו מסתכלים על המקרו, אני כן חושב שנכון למי שאין דירה בישראל להתחיל בצעד כזה.
אבל אני מסכימה איתך לגמרי, שצריך להתחיל בדירה בישראל.
אוקיי, אז אחרי שהצטמצמנו, הורדנו 190 ומשהו מדינות, ונשארנו
רק במחת. ונשארנו פה.
אז עכשיו בוא נחשוב איפה נכון לקנות בישראל.
זאת אומרת, זה מעניין אבל מה שאתה אומר, כי זה דווקא במצב הנוכחי, היום.
כן.
עם המלחמה ועם כל מה שקרה פה בשנה וחצי האחרונות, יש הרבה מאוד אנשים שמוציאים את הכסף שלהם מכאן, וכחלק מפיזור סיכונים קונים בחול, ואתה דווקא אומר, דירה ראשונה תקנו פה.
תראי, קודם כל התשובה היא כן, ועוד סיבה שיש פה, כאילו, כל עוד אנחנו, אלה אם כן אתם מתכננים לעשות משהו אחר, אבל אם אתם מתכננים לחיות בארץ, גם בתקופת הקורונה היה תחושה של כאילו זהו, סוף העולם וכולנו זה, ומי שלא קנה אז בתקופה שזה כן הרגיש הפכפך, אכל אותה אחר כך, כי המחירים עלו כל כך הרבה, למרות שכאילו יש לי, הייתי עדיין מלווה משקיעים, ויש לי שיחות מוקלטות אפילו עם אנשים שאמרו לי, תשמע, אני מחכה שהמחירים ירדו ב-10-20% ואז אני אקנה. הוא יכול לחלום על זה, כאילו זה לא יקרה. ולכן אני כן חושב שאפילו כגידור סיכונים, לקנות פה בארץ, כי אם בסוף תישארו פה, אז כן, ואני אגיד עוד דבר שנכון, שהרבה אנשים מוצאים כסף החוצה, אבל אני כבר מקבל לא מעט פניות מאנשים שגרים בחול, שרוצים לקנות דירה בארץ.
באמת?
כן, פנתה אליי לא מזמן מתווכת מצרפת, שאמרה לי שהיא רוצה שיתוף פעולה, היא יהודיה, ויש הרבה פניות שהם מחפשים דירה בארץ, והיא רוצה שמישהו יעשה לה את התהליך, ואנחנו מדברים פה על מסות של אנשים שכאילו, עד עכשיו זה שוק שלא נחשפתי אליו.
זאת אומרת, אם לא התעוררתם עדיין, אז תתעוררו, כי יש עלי גל עלייה בדרך.
זה ברור שזה יקרה, תראו מה קורה בארצות הברית, תראו מה קורה בצרפת, תראו מה קורה כאילו מבחינת האנטישמיות, אנשים מרגישים את זה, זה לא...
אוקיי, יפה.
כאילו, ברור שגם פה קשה, אני כאילו קשה פה, בסדר, אני לא אומר שלא, אבל בסוף מה שאני מנסה להגיד זה שכן כדאי לשים פה רגל בדלת, ושוב, דירה שנייה, אפשר לדבר על זה, אני, כמו שאתם רואים, דירה שנייה שלי הייתה בחול.
זאת אומרת, דירה ראשונה פה ודירה שנייה, אחר כך יש לנו את כל העולם.
כן, אחר כך אפשר לדבר על איזה עיר ואיזה מדינה, ואיזה, כאילו אפשר ממש לדבר על יתרונות וחסרונות בכל אפיקי הנדלן בחול, אבל אני חושב שבוא נתחיל, כאילו במיוחד החבר'ה שסקיני מינוס, יוצאים מהמינוס ומתחילים לצעוד קדימה לעולם ההשקעות, אז ההשקעה הראשונה שאני ממליץ עליה היא דירה יחידה בישראל, כל אחד והתקציב שלו, פריפריה או מרכז, אבל זה, אז עכשיו בואו נתמקד.
אז עכשיו אנחנו רגע נעשה הפסקה קלה.
יאללה.
אנחנו נצא לשיר, ואחר כך אנחנו נתרכז.
יאללה.
בעיר.
מעולה.
אני רואה שוב את הרגע, מדמיין אותו היטב, נושם עמוק עד הנפש, סוגר את הפרטים האחרונים של הפרק, ובעין דמעה של הרגש. יש כל כך הרבה תמונות ניצחון ומעט מדי כישלונות מפוארים, האש שבי עולה עולה גבוה, ועוד כולם לידי מסתכלים. בשעה טובה ובשעה טובה אני יוצא עם התקוות לנצח, מה שיהיה אין לנו יד בזה, הגורל יסתדר עם עצמו, אנחנו כאן כדי לחיות עם זה ועם כל מה שבא ויבוא, מה שיהיה אין לנו יד בזה, הגורל יסתדר עם עצמו, אנחנו כאן כדי לחיות עם זה ועם כל מה שבא ויבוא. יהיה 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 שנותנים לנו להרגיש קרוב, התוכניות והחיים שלנו מקבילים לרוב, השמש תייבש תמיד כל מסלול רטוב, ואם ענן קטן יסתיר גם הוא בטח יעזור, יודעים שיש מישהו ששם ידו בכל, אני מאלה שבוחרים לו לטמון את הראש בחול, כי למרות הכל ולאן שלא אגיע, אין שער ומנוי נעול בדרך לרקיע, והשעה טובה ובשעה טובה אני יוצא עם התקוות לנצח, מה שיהיה לנו יד בזה, הגורל יסתדר עם עצמו, אנחנו כאן כדי לחיות עם זה ועם כל מה שבא ויבוא, מה שיהיה לנו יד בזה, הגורל יסתדר עם עצמו, אנחנו כאן כדי לחיות עם זה ועם כל מה שבא ויבוא. שבי עולה גבוה,
שבי עולה לגבוה, האש שבי עולה לגבוה, מה שיהיה הגורל יסתדר עם עצמו, אנחנו כאן ללחיות עם זה ועם כל מה שבא ויבוא.
סקיני מינוס, לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
טוב, אז דיברנו על ה... סיכמנו שאנחנו נשארים פה וקונים את הדירה הראשונה פה.
Yes.
מה עכשיו?
אוקיי, okay. אז עכשיו השאלה הראשונה שאתם צריכים לשאול, וזה מתחבר באמת לתכנון פיננסי וקצת כלכלת המשפחה, זה קודם כל, מה ההון העצמי העומד לרשותי? והדבר שני, זה מה התזרים שאני יכול להקצות בשביל הדבר הזה?
לגמרי שזה השתי השאלות הראשונות שאתם צריכים לשאול. יפה מאוד, okay. אני אוהבת את זה כבר.
לא, זה תמיד, זה תמיד, זה מתחיל מזה, וזה הבסיס של הכל, והתזרים הוא המלך.
לגמרי.
אז בהנחה, ובאמת, בוא ניקח זוג צעיר שיש לו, לא יודע, 300,000 שקל. אוקיי. אולי לחלקכם זה נשמע רחוק, אבל זה אפשרי, ויש כאלה שגם מגיעים יותר עם פחות, כאילו זה פחות או יותר אני עושה איזשהו ממוצע של הלקוחות שמגיעים אליי. ומעבר לזה יש להם נגיד עוד 1,000-2,000 שקלים כל חודש שהם מצליחים לחסוך. אז עם הדבר הזה אנחנו קודם כל עושים רגע הבנה של מה הדירה המקסימלית שאנחנו יכולים לקנות. כאילו זה חשבון פשוט שאפשר לעשות במחשבונים, ואם תרצו אני יכול לשלוח לכם מין מחשבון בסיסי כזה, אבל אני בטוח שתוכלו למצוא את זה. קודם כל מורידים את כל העלויות הנלוות מהעון העצמי. זאת אומרת, המתווך, הדמיוני, העורך דין הדמיוני, היועץ משכנתה, אם תיקחו ליווי, כל ההוצאה שיהיה לכם בדרך, אתם קודם כל מורידים אותה מהעון העצמי. הרבה פעמים אנשים, יש להם 300, הם ישר חושבים שהם קונים דירה ב1,200,000, וזה לא אפשרי.
תיקחו בחשבון שיפוץ, תיקחו בחשבון אולי עוד עלויות נלוות נוספות.
אני בדרך כלל, ככלל אצבע, אומר, קחו 5% משווי הדירה הדמיונית, זה קצת הלוך חזור, אבל זה הדרך לעשות את זה. אז במקרה כזה נניח לקחנו בערך 50,000 שקלים בצד, בין 50 ל-80, תלוי מה זה דורש מאיתנו. אז נניח 50 בשביל החשבון הפשוט, ונשארנו עם 250,000 שקל ביד. את ה-250,000 שקל האלה אנחנו יכולים להגיע איתם לבנק, ולבקש הלוואה, בעצם משכנתה מקסימלית, בהנחה וזה דירתכם היחידה, אתם תקבלו 75% מימון, על דירה חליפית תקבלו 70, ועל דירה נוספת תקבלו 50, אבל אנחנו בינתיים נשארים בדירה יחידה. זאת אומרת, אתם יכולים לקבל בעצם עד 1,000,000 שקלים. אוקיי,
זאת אומרת, יהיה לנו עד 1,000,000 שקלים,
כן.
שאנחנו, עכשיו, זאת אומרת, דירה שהשווי שלה הוא עד 1,000,000 שקלים.
בדיוק, עכשיו, אוקיי. עושים רגע בדיקה של מה התשואה של דירה של 1,000,000 שקלים, בממוצע בישראל, בוא נגיד, זה אזור ה-3,000 שקלים שכירות, רק שוב בשביל המספרים הפשוטים, אז אנחנו יכולים שהמשכנתה שלנו תהיה עד 4,000 שקלים לחודש, בסדר? אנחנו צריכים רגע לבדוק שזה באמת גם מסתדר עם החיסכון שלכם. אגב, זה לא יוצא בדיוק נכון, במקרה הזה כי 750 יעלה לכם קצת יותר מ-400, מ-4,000 שקל לחודש, אז אפשר לקהל את זה, אז אפשר לרדת ל-900, או לרדת אפילו ל-850, או להגדיל את החיסכון קצת, כאילו אפשר לשחק עם המספרים, קודם כל לשבת בבית עם הדף ועת, ולראות שאנחנו בעצם, מה התקציב המקסימלי שלנו לקניית דירה, אז בואו נמשיך עם הדוגמה של 1,000,000, אוקיי? בשביל הספורט ובשביל המספרים העגולים, אז ברגע שיש לנו יכולת לקנות דירה של 1,000,000, עכשיו אנחנו מתחילים לחשוב איפה, אוקיי? באיזה ערים בארץ אפשר בכלל להתחיל אותם. אני הרבה פעמים שואל בכלל מה המטרה, כאילו לפני שאנחנו רצים לאיפה, מה המטרה? רוב המקרים בזוגות צעירים, המטרה שלהם היא להגדיל את ההון, זאת אומרת, כן. לקחת את הכסף ולהגדיל אותו כמה שיותר, ופחות רלוונטי להם ההכנסה הפסיבית, כאילו אנחנו הרגע סיפרנו שהם הולכים להפסיד כל חודש מבחינת תזרימית על ההשקעה הזאת, אבל זה למטרת הגדלת ההון, וזה ככה זה תמיד יוצא, אל תבעלו, זה בסדר. אז בעצם עם 1,000,000 שקלים מתחילים לחשוב איפה. סינון ראשון שאפשר לעשות, להיכנס ליד 2 ולעשות דירות עד 1,000,000 ולראות איפה בכלל עולה.
זה סינון ראשון.
כן, לראות בכלל איזה ערים נמצאות לי באופציות. כאילו לחפש דירה בתל אביב, עכשיו כנראה שזה לא רלוונטי.
סביר להניח שזה יהיה בפריפריה.
נכון. אז כל מיני ערי פריפריה יקפצו לכם ותראו כל מיני כתבות ואתם יכולים לכתוב איפה כדאי לקנות עד 1,000,000 שקל, אני בטוח שיהיו לכם עשרות כתבות ועשרות פוסטים ועשרות איזה. אז להתחיל לצבור, כאילו לעשות רשימה של כל הערים שאתם רלוונטיות לכם, ולהתחיל לסנן, זאתי רחוקה לי מהבית, זאתי שמעתי, מפחדת ממנה, זאתי כן, זאתי לא. להישאר עם, נגיד, עם 4, 5, 6 ערים שנשמעות לכם ככה בראשוני, כי אין דרך, אתם לא עובדים בזה, ואתם לא תעשו עכשיו סינון על כל הערים בארץ. אז מהרגע שיש לנו כמה רשימה של ערים, אנחנו צריכים להתחיל להסתכל עליהם בשתי, כאילו, בכמה זוויות, ולחשוב איפה העיר תיתן לי את התשואה, את העליית ערך המרבית מבין כל הערים שהשארתי לעצמי באופציות.
ובוא אני רוצה להתרכז איתך, כי זה הפורטה שלך.
נכון.
זאת אומרת, איך אני יודעת איפה באמת, מה הקריטריונים שאני צריכה לבדוק כדי לדעת איפה באמת בעוד 5-10 שנים אני אמקסם את ה... תשואה שלי. איך אני יודעת סיברת דוגמה על יפו דלת מול ירוחה.
כן.
אז איך אני היום יודעת לעשות את ההבחנה הזאת, אם ללכת לדימונה או ללכת לקריית ביאליק?
כן.
סתם אני זרקתי ערים כמובן.
אז קודם כל, אפשר להסתכל על זה בכמה אספקטים, אבל אני חושב שהדרך, כאילו, שתי ההזדמנויות הגדולות שנקרות בפנינו, זה אחד, תחבורה ציבורית, ושתיים, התחדשות עירונית. אוקיי?
אוקיי.
אלה שתי הבוננזות, נקרא לזה ככה, שיושבות לנו על ה... כאילו, כרגע, בהזדמנות שיש לנו בנדלן בישראל היום, כי בעצם תחשבו רגע על כל אחת מהן. בוא נדבר רגע על התחדשות עירונית, כי זה המשהו היותר ידוע, היותר מוכר, חתום פינוי-בינוי, לא חתום פינוי-בינוי. בסוף, אם אתם קונים דירה בפריפריה, שחתומה לפינוי-בינוי, בקריית ביאליק, לצורך הדוגמה, גם בדימונה יש פרויקט אחד של התחדשות עירונית שהתחיל כבר. ובאמת הפרויקט יוצא לדרך, כי הדברים האלה הם לא תמיד קורים.
צריך לקחת הרבה אורך רוח, זה
הרבה מאוד אורך
בין 10 ל-15 שנה.
נכון, אבל אם זה קורה, בוא נגיד את זה ככה, אתם מקבלים, תחשבו עכשיו דירה חדשה בקריית ביאליק, אתם יכולים להסתכל, ודירה ישנה בקריית ביאליק 3 חדרים, למול דירה חדשה בקריית ביאליק 4 חדרים, תראו שיש פה כמעט מיליון שקל הבדל. אוקיי? מיליון שקל הבדל, בלי קשר לעלת מחירים, בלי קשר לתחבורה ציבורית, בלי קשר לכלום, יש לכם פה מיליון שקלים, שאם תחזיקו את הדירה הזאת למשך 10 שנים והפרויקט יצא לפועל, עשיתם פה רווח של מיליון שקלים, בלי עבודה, כאילו, ככה, רק המתנתם, ישבתם, אוקיי?
כמה משמעותי זה, למשל, תחבורה, בכל מה שקשור לעליית מחירים.
אז הנה הנקודה השנייה, תחבורה ציבורית הולכת להיות אחד הקי פקטור הכי משמעותי שיש בעולם הנדלן. היום הוא כמעט לא מתומחר, זאת אומרת, כן.
זאת אומרת, לא לוקחים בכלל את הפרמטר.
לא מסתכלים על הפרמטר הזה, אבל מי ששם לב, כל שבוע, כל חודש, כל שנה, הפקקים הולכים ונהיים יותר חמורים, והתהליך הזה הולך להחמיר בגרף... לא ליניארי, איך קוראים לזה?
אקספוננציאלי.
כן, זה. כלומר, בעוד 5 שנים, אם עכשיו בית הדמיוני שלכם לתל אביב לוקח לכם 1.5 שעות בפקקים, זה ייקח לכם 3 שעות בעוד בערך 10 שנים. אוקיי, אז תחשבו...
אני לא מבינה את זה, היו יכולים להביא, זה 3 חמאס, נקימים כפית, היו חוברים את כל הרכבת הקלה.
הנה, תופסים אותם עכשיו, מביאו אותם.
כן, בדיוק.
אפשר להשתמש בזה.
אפשר להשתמש בהם, והיינו פותרים את כל בעיית התחבורה.
אז באמת, כאילו, זה התוכנית, אגב, לא עם חפסניקים, עם סינים כנראה, אבל זה התוכנית, בעצם בשנת 2040, ששוב, אומרים 2040, מתכוונים ל-2050 פחות או יותר, אבל התוכנית היא שבישראל יהיה מטרו, שזה יהיה הפתרון שבאמת ייתן לנו את הפתרון המושלם לתחבורה ציבורית.
שיהיה לנו, איך אמרו הגששים, שיהיה רמטכ"ל תימני,
כן, בדיוק. פחות או יותר, אבל בוא נגיד ככה, זה קורה מור וגידים, כבר יש לנו צדיקים של תחנות, כבר יש תוכנית די מתקדמת, הדברים האלה כבר תוקצבו, כבר יש תמ"א 70 שמאשרת את זה, כבר יש, כאילו, הדברים קורים.
זאת אומרת, שאני באה לקנות דירה, אז לבדוק את זה?
כן, שוב, פה זה כבר פרסונלי, ותלוי כמה זמן את מתכוונת להחזיק בדירה. אם את אומרת, דירה שעכשיו אני הולכת להחזיק ב-20 שנה, אני רוצה אותה לילדים, אז התשובה היא חד משמעית, כן, זה יכול להיות אחד הפקטורים הכי משמעותיים, שהיום בכלל לא מתומחר, ובעתיד יתומחר מאוד, והדרך לבדוק את זה היא בכמה קליקים פשוטים באינטרנט, אתם יכולים להיכנס לאתר המפות הממשלתי, קוראים לזה GovMap, אתם רושמים שם, יש שם בעצם שכבות, זה נראה כמו גוגל מפס, אתם יכולים להוסיף בשכבה מטרו, ואתם תראו נונצדיקים של כל התחנות שיהיו בשנת 2040 אולי בארץ, זה מטורף, ואני מתחשב בזה מאוד, זאת אומרת היום אף אחד, כאילו אף שכן, אף מתווך, אף אחד לא אומר כן, פה תהיה תחנת מטרו בעוד 15 שנה, אבל כשתהיה שם תחנת מטרו, המחיר הזה יעלה הרבה, ואתם יכולים לראות מה קרה בבת ים בתקופת הבנייה, או בפתח תקווה בתקופת הבנייה של הרכבת הקלה, והיא הרבה, יותר, הרבה פחות משמעותית ממה שעשה המטרו, אוקיי? אז בעצם אנחנו יכולים להיכנס מראש לאחד לדברים האלה, אז מעולה. אנחנו נדברים פה רחוק, רוב המאזינים יגידו לך, בסדר, יאב, 15 שנה, דבר
איתך. זה עובר נורא מהר, זה לא נכון.
א', זה עובר מהר, וב', יש לנו גם את הרכבת הקלה, שהיא עכשיו בבנייה, שהצפי סיום בנייה שלה הוא 2028, שוב, מדינת ישראל, אבל עדיין, זה כבר הרבה יותר קרוב, בסדר, גם אם זה ייגמר ב-2030, אנחנו מדברים פה על טווח...
6 שנים זה...
כן, אנחנו יכולים להסתכל קדימה ולראות את עצמנו, כאילו, מחזיקים דירה 6 שנים, זה כאילו סטנדרטי. אם אתם מתכננים להחזיק דירה ליומיים, זה לא התחום. ולכן אפשר להסתכל אותו דבר, GovMap, מסתכלים, פשוט במקום נוסיף את השכבה מטרו, מוסיפים שכבה שנקראת הסעת המונים, החביאו אותה טוב, אבל הנה, נתתי לכם את הטיפ, אתם יכולים להוסיף אותה למפה ולראות...
הסעת המונים.
כן. Okay. ואתם יכולים לראות איפה תהיה כל תחנת רכבת קלה בעוד 5-6 שנים, ותתפלו לגלות שרוב האנשים לא יודעים לתמחר את זה, לא יודעים להגיד, זה יהיה 300 מטר או 400 או 500, או... אומרים, כן, בחולון תהיה רכבת קלה, אז כאילו קצת מעלים את המחיר, אבל זה משהו שהולך להיות מאוד משמעותי, ומי שיהיה לו, ככל שיחמירו הפקקים והם מחמירים, דירה שצמודה לידי רכבת קלה, שתוך רבע שעה מחולון למרכז תל אביב, בלי פקקים, מתחת לאדמה, תחשבו כמה זה שווה.
זה שווה, אני חושבת...
והיום המחירים, סתם.
חולון, ראשון לציון, שזה פשוט מרחק יריקה מתל אביב.
כן, אבל היום לנסוע זה שעה.
אבל כשאתה נוסע במהלך השעות עומס, זה פשוט נורא.
כן, אז תחשבו שמישהו יכול להיכנס מתחת לאדמה, לצאת בכיכר רבין. המחירים בכיכר רבין היום, לפני עליות המחירים שצפויות לנו, היום באזור ה-70 אלף שקל למטר. המחירים ברחוב סוקולוב בחולון, שזה מרחק קו עברי, כאילו, אני הייתי נוסע את זה באופניים כל הזמן, כאילו, אנשים, זה היה יותר קצר מאשר באוטו. זה אזור ה-25 אלף שקל למטר. תבינו איזה הפרש משמעותי יש פה, ותוסיפו לזה שכל רחוב סוקולוב, אם כבר פתחתי עליו, הולך להפוך להיות מדרחוב. אוקיי?
יש עוד משהו, אז זה מה שבאתי לשאול אותך, אם יש עוד פרמטרים חוץ מתחבורה שאני צריכה להסתכל, כמו חינוך, כמו...
אז חינוך זה אחלה פרמטר, אבל שוב, אני מסתכל בראי של, אוקיי, בוא נלך רגע לנקודת בסיס, וכל הדברים שאנחנו מדברים עליהם, מה שאני מחפש זה דלטה, זה הפרש, אוקיי?
שיש לי דלטה חיובית שאני אוכל לעלות אליה.
כן, היום חולון היא מרוחקת, נשמעת כמו העיר הכי משעממת בעולם, והרחוב סוקולוב לא כיף להסתובב בו ויש בו אוטובוסים, ובעוד 5 שנים, 6 שנים שהרכבת תיפתח, יש שם מדרחוב ויהיה התחדשות עירונית, והדירה שלי תהפוך להיות 4 חדרים, ואני אוכל ברבע שעה להגיע לתל אביב, תראו איזה דלטה מטורפת, אוקיי? אז על הדלטה הזאת אני מרוויח כסף. אוקיי? אם ירוחם, ירוחם, ובעוד 5 שנים תהיה עדיין ירוחם, ושום דבר לא השתנה בצורה דרמטית בירוחם, אז אין לי עליית ערך. אוקיי? זה בעצם כל הפרמטרים שאנחנו מדברים עליהם, זה בעצם, אנחנו מחפשים מה גורם לדלטה. אוקיי. בסדר? אבל מה שאנחנו מחפשים זה הדלטה.
זאת אומרת, חינוך לא גורם לדלטה הזאת.
אלא אם כן, יש שינוי. עכשיו, קצת לא רלוונטי היום, אבל לצורך הדוגמה, התחיל הדיבור שתל חי הולכת להפוך להיות אוניברסיטה. אוקיי.
איך באתי לשאול אותך את זה?
כן.
לא, כי אתה יודע, בתל חי, הרי לאט תל חי בנו בקריית שמונה, יש עכשיו, יש פרויקט של...
יובלים, בתל חי, כן.
יש פרויקט של דירות להשכרה לסטודנטים.
כן, בי.
כן, שכמעט קניתי שם דירה ברגע האחרון, אני... השגחה עליונה.
לא אגיד את דעתי, אבל...
אבל תקשיב, יש לי הרבה חברים שקנו שם דירה, והם עכשיו בבעיה, ורציתי באמת לשאול לך, מה אתה חושב על קריית שמונה, נגיד עכשיו? נגיד כעיר, היית, אתה חושב שיש שם פוטנציאל, היית קונה שם עכשיו, ואיך אתה רואה את העיר הזאת?
כן, אז קודם כל, הצפון זה תעלומה, ואני לא יודע, כאילו, אולי צריך לרען את הרמטכ"ל במקומי, או מישהו אחר, אבל זה באמת בעיה, ואני באופן אישי, ליווינו לפני המלחמה בקריית שמונה, והיום אנחנו לא מלווים שם, אי אפשר, אבל גם בהחלטה, זאת אומרת, גם אם היה אפשר, לא הייתי מלווה שם, כי אני רוצה לתת למשקיעים שלי כמה שיותר ודאות, וזה לא המקום.
ואין ודאות.
אין ודאות. עכשיו זה, כאילו, אגב, בסדרות לצורך הדוגמה, המחירים עלו מאז תחילת המלחמה, היא עדיין מפונה, והמחירים עולים.
איך אתה מסביר את זה?
כי הישראלים, אנחנו תמיד, יאללה, בטוח ירד בסדרות, ואז כולם הולכים לסדרות, והמחירים עולים. כאילו, אנחנו...
אבל זה לא קורה ככה בקריית שמונה היום.
אז קריית שמונה, אני, שוב, למעט מקרה קיצון, אני לא מרגיש ירידת מחירים, ואני יד על הדופק שם, כרגע אני לא מרגיש יש משהו שנופלת לי על הלסת, ואני אומר, וואו, שווה לי לנסוע במיוחד ולקנות שם דירה. עדיין לא, לא יודע, אולי תלוי איך הדברים האלה יתפתחו.
אז איזה ערים כן אטרקטיביות בעיניך?
אוקיי, אז חזרנו לדלטה, ואני חושב שבתקציבים הנמוכים, בסדר, עד מיליון, כאילו מיליון ומטה, אני מאוד מאוד אוהב את נוף הגליל, זה עיר שאני אוהב לדבר עליה הרבה, היא אחת הערים שהולכות לעבור את השינוי הכי דרמטי שאני מכיר בארץ, זו עיר יחסית מרוחקת, יחסית פריפריאלית, היא דרומית יותר ממה שרוב האנשים חושבים, היא יותר דרומית מחיפה, היא בערך בקו רוחב של עתלית, שיפתח פתאום מפה ויגיד, זה לא ממש בצפון. אז כאילו מבחינת המלחמה והקו חיזבאללה וזה, זה לא בדיוק הזה, והיא גם תמודה לנצרת, שזה אחד המקומות הכי בטוחים להיות בהם בזמן שיורים טילים. זה מקום שלא יראו עליו, היה שם הזקה אחת מאז בכל המלחמה. אז זה באמת מקום יחסית בטוח. מבחינת מה שקורה שם, אז קודם כל יש שם בנייה של רכבת קלה. תגידו, מה? רכבת קלה? לא שמענו על זה, לא ראינו את זה. כן, זה קורה. רכבת קלה שקוראים לה רכבת קלה נופית. היא התחילה כבר את הבנייה שלה, היא גם צפויה להיפתח באזור אותם שנים כמו הרכבת הקלה במרכז הארץ. פשוט היא רכבת קלה, אם נלך רגע במקרו ונספר במשפט, סתם אני מכיר את זה מאחורי הקלעים כאבא שיובד רכבת, לא בגלל שאני איזה חכם גדול, אבל בעצם רכבת ישראל היא בנתה תוכנית אסטרטגית ל-2040, והחליטה שאת הגוש הערים האלה של נצרת, נצרת עילית, שפרעם וקירת אתא לא יקבלו רכבת, מהסיבה הפשוטה שאין שם, צריך מעל 150 אלף תושבים כדי לפתוח מסילה, ויש שם, לא יודע, 130. אז החליטו לעשות פלסטר ולשים רכבת קלה שתחבר אותה לרכבת הכבדה בלב המפרץ, וזה משהו שכבר התחיל בנייה, זה משהו שקורה. היתרון של זה שזה באמת נותן הרבה יותר נגישות, זאת אומרת, בדרך כלל רכבת כבדה נמצאת איפשהו מחוץ לעיר, תסתכלו על הפולה, תסתכלו על בית שען, היא לא באמת נגישה לתושבים, ושם, בגלל שזה רכבת קלה, הכניס אותה ממש לתוך העיר, ויש 4 תחנות בתוך נוף הגליל, זאת אומרת, זה יהיה מרחק הליכה מהרבה מאוד אנשים.
זה יופי.
זהו, וזה פתרון הרבה יותר חכם ואלגנטי, שכבר התחיל בנייה. זה פקטור ראשון שכבר מעלה את המחירים. חוץ מזה, יש שם ראש עיר ועירייה, שזה הנה אחד הפרמטרים הבאים שבעצם רציתי לדבר עליהם, כמה מדיניות העירייה תורמת ודוחפת פיתוח והתחדשות עירונית, אוקיי? היום לעשות התחדשות עירונית בפריפריה, זה מאוד קשה, זה מאוד מורכב, וזה בדרך כלל גם לא משתלם. זה הסיבה
גם לא בפריפריה, זאת אומרת, התחדשות עירונית בביורוקרטיה של מדינת ישראל, זה לא דבר פשוט.
נכון, אבל
זה לא סתם שזה לוקח בין 10 ל-15 שנה.
אבל זה משתפר. זה משתפר.
רוב הבעיה זה הביורוקרטיה.
נכון, אבל אנחנו באמת לומדים את זה, וכאילו אני מדבר עכשיו, שם כובע של מתכנן ערים, וזה דברים שהולכים ומשתפרים, ונוצרים מנגנונים יותר ויותר יעילים, כמו הוותמ"ל, וועדות שמסמיכים את הוועדות המקומיות לתת אישורים של כמו ועדות מחוזיות. הדברים האלה, בוא נגיד ככה, מעכשיו קדימה, ילכו והתקצרו בשנים. אני משער שאם תראייניתי בעוד 10 שנים, אז תגידי שהתהליך הזה לוקח 8 שנים. בסדר? זה לא יהיה דרמטי, אבל כן, זה מתקדם. שלא לדבר על תוכניות בנייניות שגם יכולות לקחת 3 ו-4 שנים. אז אני חוזר לפריפריה, הבעיה בפריפריה שהמחיר למטר הוא נמוך מדי. תגידו, מה קשור מחיר למטר נמוך להתחדשות עירונית? התמורה ליזם היא במטרים, אוקיי? הוא מקבל עוד קומה, עוד דירה, בסוף זה נמדד במטרים, ואם אני יזם ואני יכול לקבל 100 מטר בתל אביב או 100 מטר בנוף הגליל, התשובה היא פשוטה, אני בוחר אותם בתל אביב, תודה. אבל, ואז כדי לגרום ליזמים לצאת החוצה מגוש דן ולתפוס פרויקטים גם באזורים פריפריאליים, אנחנו צריכים לתת להם הרבה יותר אינסנטיב והרבה יותר תמורות. ולכן זה יוצר מצב שכאילו, כדי שפרויקט יהיה כלכלי, לצורך הדוגמה בנוף הגליל, צריך להורס מדיין של 4 קומות ולמנות במקומו 29 קומות. איזה עירייה תסכים ותאשר בניין של 29 קומות באמצע העיר, שהיא עיר יחסית פריפריאלית, אז פה זה כבר עניין של גישה. יש ערים שיגידו, אצלי, לא במשמרת שלי, ואתם לא רוצים להיות שם, ויש ערים שיגידו, יאללה, כן, וה-29 קומות זה לא דוגמה, זה לא סתם, זה דוגמה אמיתית.
אבל יש גם הרבה ערים היום, כמו למשל, אני יודעת, גם בקריית מוצקין, גם בקריית ביאליק, שאין שטח. ואז זה גם שם, אני יודעת שיש תהליכים בעירייה, שרוצים לעשות, להוריד בתים ישנים ולבנות הרבה קומות, כי אחרת הם לא יכולים להגדיל את האוכלוסייה בעיר.
נכון, אבל לא תמיד יש להם אינטרס להגדיל את האוכלוסייה בעיר.
אוקיי.
וזה עניין של, שוב, אני מסכים איתך.
אני מסכימה איתך שזה פשוט בסופו של דבר...
מגישה.
גישה ויכול להתחלף ראש עיר ולשנות גישה.
נכון.
לכאן או לכאן.
נכון, אבל עדיין יש, בוא נגיד ככה, יש תשתיות. לצורך הדוגמה, אם אנחנו לקריות, קריית ים, יש לה תשתית מעולה להתחדשות עירונית. את יודעת שאני יכול עכשיו לכתוב למנהלת התחדשות עירונית בקריית ים בוואטסאפ, והם יענו לי תוך 10 דקות. היי, אני רואה עכשיו דירה בדבורה הנביאה 3, מה אתם אומרים, יהיה פה פינוי בינוי או לא? הם עונים לי בוואטסאפ, ככה. אני אגיד, וואו, זה מטורף, זה גאוני. כאילו, הם עירייה שבא לה לקדם, שעוזרת לי, שבעדי, אוקיי? ויש עיריות שאני יכול, לא רוצה ללכלך עכשיו ולראות, אפשר להגיד את העיר חיפה.
כי בסופו של דבר, זה הדרך שלך. תראה, הרבה מאוד בפריפריה, גם בנוף הגליל, גם בקריות, הרבה מאוד בפריפריה, יש לנו, טוב, אני רק אסיים את המשפט, נגמר לנו הזמן.
מה?
זה מטורף, כן. טוב, אני רק רציתי להגיד לך שהאוכלוסייה יותר מזדקנת, צריך להביא אוכלוסייה חדשה, וזה דרך,
נכון.
על ידי בתים חדשים, על ידי דירות חדשות. תקשיב, נגמר לנו הזמן, אז אתה רוצה לתת את זה טיפ אחרון? כאילו, וואי, זה מטורף, לא הספק, יש לי פה ברשת, תשאל אותך, אבל לא דיברנו על מה שהיה ברשת ועל כל הזה.
אמרתי לך שזה קצר. אני כן אגיד שיש לי שני פודקאסטים שאני מגיש, שאם בא לכם להעמיק יותר בתחום ולשמוע אותי חופר
על... איך קוראים לפודקאסטים?
אז יש לי פודקאסט שקוראים לו פשוט נדלן, והוא הפודקאסט, תפו, אני חושב, הכי מושמע בארץ לענייני נדלן. כבר מעל 60 פרקים וכאלה. יש לי פודקאסט נוסף שקוראים לו בטח לא פריירים, שהוא פודקאסט יותר לאנשי נדלן שבא להם שכאילו קצת יותר אסטרטגיות וקצת יותר חפירות. אז אני, קודם כל, אם זה מעניין אתכם, אני ממליץ לכם להקשיב ולשמוע. יש פרקים שבאמת נכנסים לעומק על הרבה מאוד נושאים, גם נישתיים וגם יותר רחבים. ותקשיבו, תקנו נדלן, זה אחלה אפיק השקעה למי שרק מתחיל.
אני רוצה להגיד לך תודה רבה, יאב. תודה רבה שבאת לפה היום, ונתת לנו המון המון ידע והמון חומר למחשבה. ממש תודה. אז תודה רבה ליאב שפינרד, תודה רבה לכם שהייתם איתי. אני הייתי ענבר ראם, המשך יום נעים, סופה שמולה, ואינשאללה שהחטופים יחזרו כבר הביתה.
אמן.
לוקח שחטה מיוחם אם לא נרקוד נקפוץ לים אם לא נסתח נבכה כולם אני רוקד עם העדה המנהגים של אחותך הוא מענטז ישבן קופץ הוא מתחבא מאחורי עץ ריקודי עמדה ריקודי עם כמו מטומטם בה על העולם ריקוד סמבה של מידל איסט למפקד ולמגיסט אני דופק בקבוק על ראש סופר אחד, שתיים, שלוש אני עושה תנועות ביד כמו דוד אל מול גוליאט דולר דולר ועוד דולר וטריפים טיפים עד מחר ג'ורג' וושינגטון רוקד איתי כמו שפכו לא דידיתי ריקודי עם בה ריקודי עם כמו מטומטם בה על העולם ריקודי סמבה של מידל איסט למפקד ולמגיסט אני רוקד מתוך ייאוש על הגיבוש על הכיבוש ועל צרות שאני לא זוכר אני רוקד על הפסנתר
קצת את הידיים. תרגע, תרגע, מה קרה? נשמע מה? רוב הזמן אתה ברדודי. תירגע, אין כולם, אין מושלם, רק אנשים חולמים ומנסים.